אמרו חכמים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כלומר, כשנכנס אב ממעטין בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כך בתענית כפתת עמוד א' במשנה, ומזה אנחנו לומדים שאין מקרה בעולם, אלא לכל זמן יש אופי משלו. אם אירוע משמעותי בעל השפעה עולמית, שקורה כמובן בלב של העולם בישראל, אירוע כזה משמעותי קורה בתאריך מסוים, אז כנראה שיש לתאריך הזה אופי כזה, הוא מתאים. ואם חורבן בית המקדש קרה בתשעה באב, ולא זו בלבד, עוד הוא קרה פעמיים בתשעה באב, כנראה שיש פה משהו ששייך לזה. כלומר, זה זמן שמועד לפורענות, ולכן ממעטין בשמחה משנכנס אב. לעומת זאת, פורים שקורה בחודש אדר, אז מרבים בשמחה. ודרך אגב, זה שפורים קורה באמצע החודש, י' וט' ו', מצביע על כך שעוד יותר שהחודש הזה שייך לעניין. כלומר, כל החודש, כי הוא תופס את החודש ממש באמצע. באמת לגבי תשעה באב, רבים אומרים שמה שהתכוונו משנכנס אב מעטים בשמחה, הכוונה אך ורק עד ט"ו באב, ולא מעבר לזה. מפני שאחרי ט"ו באב, כבר זה יום שמח ואין צורך להמשיך את המיעוט בשמחה. אולי אם כבר דיברנו על אדר, נדבר גם משהו על חודש אב. כי לכאורה, מה, זה זמן שנועד לו להיות פורענות וזמן רע. אלא מסביר רב צדוק את זה, שהמושג פורענות הוא לא חייב להיות דווקא רע. זה זמן פיראון. כלומר, עושים סיכום ופורעים את מה שיצא. אם יצא זכות, אז הפיראון פיראון טוב. וזה מה שאמרו שבתשעה באב גם נולד המשיח. יכולה להיות גם גאולה. אבל אם לא, אז זה זמן של פיראון על האבונות. ואז נחרב בית המקדש. כיוצא בזה מסביר רב צדוק, על שכם, קרוב אלינו, שזה מקום מועד לפורענות. שוב, מה, זה מקום רע? אולי צריכים לתת הוראה? לא לגור בשכם, וגם לא לגור באזור, אולי. אלא, אומר רב צדוק, שמקום שמועד לפורענות, פירושו של דבר, זה מקום שפה עושים איזשהו סיכום. עושים חשבון. מה קורה? ועושים, ופורעים את זה. לטוב או למוטב. אז אם לא מתנהגים כיהוד, אז תשלום מהיר יותר, כי זה מקום מועד לפורענות. זאת אומרת, זה מקום שבו הדברים מוגשמים מהרעיון אל המציאות, כמו עניינו של שבט יוסף, שמסוגל לקחת רעיונות גבוהים וליישם אותם בעולם. וזה גם עניין של פיראון, כלומר, לעשות את החשבון וליישם אותו. אז שכם זה מקום מועד לפורענות. לטובה או חס ושלום, למוטב. אבל חודש אדר זה לא זמן של פיראון, זה זמן של שמחה, והשמחה הכי גדולה. שיש סוג של שמחה רגילה, ששמחים בדברים הטובים. זו השמחה הרגילה שיש לנו בחיים. יש לנו כל מיני דברים טובים, ואנחנו שמחים בהם. אדם קונה משהו חדש, מברך על זה שהחיינו, שמח בו, או בכלל, אנחנו שמחים על כל החגים שיש, כי בכל חג קרה משהו טוב לישראל. יציאת מצרים, מתן תורה, חג הסוכות, מבטא את ההשגחה הקבועה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. אז שמחים בחגים. ושמחת בחגיך. אבל בפורים, מה שהתגלה, זה שאפילו הדברים הרעים נהפכים לטוב. זהו השמחה הכי גדולה. כלומר, השמחה הרגילה, היא שמחה ששמחים בטוב, אבל יש בצדו גם רע, שצריכים להתמודד איתו, והוא עושה צרות גדולות. ויש שמחה שבה אנחנו אומרים, אפילו הרע נהפך לטוב. ואז כבר שום דבר לא מצער באופן עמוק מאוד, אף על פי שיש התמודדות קשה מאוד עם הרע, אבל אנחנו יודעים שהכל לטובה. הכל מתהפך לטובה. ואז לכן בפורים ובחודש אדר, זה זמן שהוא של שמחה מיוחד, מפני שבכוחו של הזמן הזה להפוך דברים רעים לטוב. יש בזה גם ביטוי קצת של סוף השנה, עברו 12 חודשים כי חודש ניסן הוא ראש החודשים. ואם כן, החודש ה-12 הוא חודש אדר, כלומר, אחרי שמצינו את השנה, גמרנו את התהליך, ובסוף התהליך בהשלמתו, אנחנו גם יכולים לראות איך שדברים שהיו נראים לרע, נהפכים לטובה. אם נניח, משל, כיתה בבית הספר, אז מורה, לפעמים מעניש, לפעמים מייסר את התלמידים, אבל כשעושים סיכום, אפילו עקרוני, צריך לראות שהכל לטובה. זה עוד רק בכיתה, ששם זה לא הנהגה אלוקית. אצלנו זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא, ומתברר שהכל הדברים הרעים לטובה. ובמיוחד הדבר קרה בפורים, כי בפורים המצב של עם ישראל היה מצב נורא. כבר נחרב את המקדש הראשון. זה משבר שלא היה כדוגמתו בעם היהודי בכלל. אבל אמרו, השם יעזור, עוד יחזרו. עוד איתו קרמים בערי שומרון, נטעו נוטים וחיללו, ככה התנבא ירמיהו, וציווה ונצטווה לקנות שדה, כדי להצביע בכך שאפילו שעכשיו יצאו לגלות, יחזרו, הארץ תיבנה. טוב, עברו 70 שנים של גלות, והנה כורש עלה לשלטון, ואמר לישראל, מי שרוצה יעלה לארץ, ואלו בודדים. יחסית לעם, כמה אלפים, כמה עשרות אלפים, זהו. זה מה שעלו. עלייה מועטה. ומה קורה בכל היהודים בחוץ לארץ? שוקעים בגלות. ובאותו הזמן אחשוורוש מולך, ונהנים מסעודה של אותו רשע. כלומר, אנשים שוקעים בתרבות הזרה, ושוכחים את יהדותם, שוכחים את יעודם. ונראה היה, שזהו. באמת אין תופעה כזו בעולם שעם גלה וחוזר ומתחזק והכל חוזר למקומו. אין תופעה כזו. והנה מתוך המשבר הזה, עוד הקדוש ברוך הוא מתוך המשבר הזה מביא גזרה עוד יותר קשה. עוד יותר קשה. כי אפשר לומר, טוב, המצב גרוע, אבל לא צריכים להחריף אותו. אבל הקדוש ברוך הוא החריף את המצב. כי נעשתה הסעודה של אחשוורוש, ונהנו מאותה הסעודה, ועל זה אמרו בגמרא, על זה נהנשו. למה קבלו את הגזרה הנוראה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, בגלל שנהנו מהסעודה של אותו רשע, והיו נראים כעובדי עבודה זרה, ושתו מעיינות, והוציאו שם את כלי המקדש, והשתמשו בהם, וגם יהודים היו שם ושתקו. ושמחו, המשיכו לסמוך בסעודה. כבר ממש התכחשו לתפקיד שלהם. אמנם זה לא שהגמרא אומרת, הם עשו את זה לפנים, כלומר רק כלפי חוץ. באמת הם לא האמינו בעבודה זרה. אבל בכל זאת, נהנו, מהסעודה הם נהנו. ושתקו על החילול השם שיש. ואז זה נראה כאילו יורדים יותר. והקדוש ברוך הוא אז עשה גזירה נוראה. של אמן הרשע ואחשוורוש. והנה, מתוך הגזרה הזו, קם מרדכי, וחוזרים בתשובה, ונהפוכו, ופתאום הזיק היהודי מתעורר, ומכוח זה בית המקדש השני נבנה, כי העולים לארץ, בגלל חולשתם, ובכלל המצב היה כזה, שכל העניין של בניית בית המקדש, הכל נתקע, לא התקדם. והנה, מתוך הגזרה הזו נתהפכו הדברים. רבים מסבירים שאסתר המלכה היא בעצם הייתה האמא של דריווש, השליט הפרסי הגדול, שבזמנו בעצם הותר לבנות את בית המקדש. אנחנו רואים במגילת אסתר כמה פעמים שאומר אחשוורוש לאסתר, עד חצי המלכות ותעש. וחז"ל אומרים, ולא דבר החוצץ למלכות. ומה הניעו? מהו? בית המקדש. מה זה ממש דבר עקרוני שם במלכות הפרסית, שלא יבנו את בית המקדש. כי זה יכול לעשות בעיות כאילו, זה יכול לפגוע במלכותם של הפרסים. וכאשר אחשוורוש כבר מת, והבן דריווש ירש, הוא כבר נתן את האישור. הוא באמת היה לפי ההלכה יהודי, אבל הוא לא גדל כיהודי, כי הרי אסתר נלקחה לארמון, ושם כולם היו פרסים והתנהגו כפרסים, אבל מכוח זה נבנה בית המקדש. כלומר, אנחנו רואים איך מתוך הדברים הרעים צומחים גם דברים טובים. מתוך הגזרה הרעה צומחים דברים טובים. ותארו לכם עכשיו, יבוא אדם ויגיד, כל כך חבל שיש גזרה רעה להרוג, לשמיד ולבית היהודים. וגם היו שהתלוננו על מרדכי, ואמרו לגבי מרדכי, למה אתה מתגרה באמן הרשע? בגלל שאתה מתגרה לו, אתה לא קורא ומשתחווה, הוא מתחיל לחוס על היהודים. ובגלל זה הגזרה. והיה נראה באמת שעוד עוד צדקו, שהוא גרם לגזרה, והנה מתברר שהכל הקדוש ברוך הוא מסדר לטובה. אם אנחנו לא מצליחים לחזור בתשובה בדרך הטובה, ואז בשובה ונחת תיוושעו, אם לא מזוכים לזה, אז הקדוש ברוך הוא מסדר מלך קשה כאמן, ועושים צרות. ומתוך הצרות מתעורר הזיק היהודי, ומתוך כך חוזרים בתשובה, ומתוך כך נמיה בית המידש, ועל ידי זה עם ישראל המשיך. אם חס ושלום היו שוקעים שם, ועוד נשארים שם בגלות, עוד ועוד ועוד, בסופו של דבר, לכאורה, על פניו, עם ישראל לא היה ממשיך בתפקידו, לא היה נעלם. אבל הקדוש ברוך הוא מסדר את כל הדברים. וזה מה שאנחנו למדנו בפורים, איך שהכל מתהפך לטובה. למה דווקא לטובה? בסוף מתהפך. מפני שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לכן, זה לא כמו שמגלגלים קובייה או סביבון, פעם ייפול טוב, פעם ייפול לא טוב. פה תמיד בסוף זה ייפול טוב. מה זה בסוף? 2000 שנים? לא יודעים כמה. יכול להיות שבאמצע היו דברים נוראים ואיומים. סבל שאי אפשר לתאר אותו. אבל הכל לטובה. זה מה שלמדנו בפורים. וזו הסגולה המיוחדת, אם כן, של חודש אדר. להתמודד עם הדברים הרעים שיש בעולם ולהפוך אותם לטובה. לכן השמחה שיש לחודש אדר, מעל ומעבר לשמחה שיש בחגים אחרים. וזו השמחה גם שתהיה לעתיד לבוא. וזה מה שאמרו חכמים, בעתיד לבוא, החגים בטלים, יש דעה כזו, חוץ מפורים. רק פורים נשאר. כי כל החגים מבטאים שמחה בצד מסוים, אבל בצידו יש גם צער וחסרון, ולעומת זאת בפורים הכל יתהפך לטובה, וזה מה שיתגלה לעתיד לבוא. עוד אמרו רחמים, מסרת תנית כפדת עמוד ב', יהודי שיש לו עסק עם גוי או דין, משפט עם גוי, טוב שלא ילך איתו לדין בחודש אב, כי אז הוא עלול להפסיד. לעומת זאת בחודש אדר, זה זמן מצוין לעשות דין עם גוי, כי זה זמן שבו מזלם של ישראל מצליח. אני מדלק כעת פה בסדר של הספר לשנה מעוברת כמו השנה שלנו. אז כידוע, אחת לכמה שנים מעברים את השנה ויש שני חודש אדר. ומדוע? מפני שיש לנו מצווה לעשות את חג הפסח באביב. כמו שנאמר, דברים תצאין, פסוק א', שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך אדוני אלוהיך ממצרים לילה. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם. צריך לשמור שפסח יהיה באביב. ויש בעיה, כי אנחנו מצד אחד עובדים לפי חודשים, ומצד שני, אם אנחנו רוצים שתמיד פסח יהיה בחודש האביב, זה לא הולך בדיוק לפי חודשים. מדוע? כי שנה של חמה זה 365 ימים, דרך אגב, גם לא מדויק. 365 ימים ועוד 5 שעות ו-55 דקות וכ-25 שניות. כלומר, זה לא בדיוק 25 שניות. כלומר, השנה היא 365 ימים ורבע. ורבע יום. 12 חודשים של לבנה, 354 ימים ועוד 8 שעות, 48 דקות וכ-40 שניות. כלומר, כל שנה של חמה ארוכה בכ-11 יום משנה של לבנה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך לפי החודשים, אנחנו כל שנה מפסידים 11 יום. כלומר, נניח התחלנו פעם אחת חודש ניסן באביב, אחרי שלושה חודשים נצטבר גירעון, אחרי שלוש שנים נצטבר גירעון של 33 ימים. חודש ניסן כבר הופך להיות כמו באדר. נחכה עוד שלוש שנים, הוא כבר יהיה כמו חודש שבט. נחכה עוד שלוש שנים, יהיה כבר כמו טבת. נחכה 10 שנים, חודש, כלומר ניסן ופסח יהיה בחנוכה, בזמן של חנוכה. הלילות הכי ארוכים, קור, זה מה שיהיה. ואגב, המוסלמים ככה עושים, הם הולכים לפי הלבנה. ולכן, הם לא קבוע. החודשים שלהם, אותו חודש פעם יוצא בקיץ, פעם באביב, פעם ב... כל הזמן הוא הולך אחורה, מפני שהוא לא מצליח להדביק את שנת החמה, שהיא קובעת את האביב, את הקיץ וכו'. ולכן, כדי לשמור על זה, כל כמה שנים מוסיפים עוד חודש, וזה חשבון מאוד מדוקדק. איך עושים את זה בדיוק? והחשבון הכללי הוא שיש מחזור של 19 שנה. וב-19 שנים יש 7 שנים מעוברות. כלומר, קצת יותר משליש מהשנים מעוברות. וקבור. ודרך אגב, החשבון הזה הוא לא... אנחנו הולכים היום לפי מה שקידש הלל, הנשיא, לא הנשיא שהיה בזמן בית המקדש השני, אלא האחרון, שראה שאי אפשר יהיה כבר לקדש חודשים בארץ ישראל, וקידש את החודשים גם לכל תקופת הגלות. ואנחנו הולכים על פי זה, וצריך לדעת, כיוון שהולכים לפי חשבון, ואי אפשר לדייק בדיוק, כלומר, הדברים עושים יותר עגול, אז בפועל אנחנו קצת זזים. תזוזה לא גדולה, אבל זזים. כך שאי אפשר שהגלות תימשך יותר מדי, כי אז זה בסוף בכל זאת לא יצא מספיק טוב. אם כן, המחזור הוא של 19 שנים, כאשר במחזור כזה קבוע מראש. באיזה שנים השנה מעוברת. המחזור הזה של 19 שנים התחיל בשנת תשנ"ח, זאת אומרת אנחנו היום תשס"ח בשנה 11. שהשנה 11 במחזור היא תמיד מעוברת. גם בשנה 14 תהיה מעוברת, כלומר עוד 3 שנים. גם שנה 17 תהיה מעוברת, כלומר עוד 6 שנים. ואחר כך, רק שנתיים, שנה 19 תהיה שנה מעוברת. כמענו פעמיים בתוך המחזור הזה, ההבדל בין שנה מעוברת בין מעוברת למעוברת הוא רק שנתיים. שאר הפעמים זה 3, פעמיים זה שנתיים. כי אמרנו, זה לא בדיוק שליש, זה קצת פחות משליש. מתי זה? מעניין, זה בין 17 ל-19 ובין 6 ל-8. בין 6 ל-8. אז אנחנו כן בשנה 11 של המחזור, וזה שנה מעוברת. מתי הם כן יעשו את הפורים ויקראו 4 פרשיות בשנה מעוברת? תשובה, עושים את זה בחודש השני. דנו בזה בגמרא, ויש אפילו סברה שאמרו בחודש הראשון. מה המעלה של החודש הראשון? מקדימים למצוות. מגיע אדר, חוגרים פורים. מיד. אלא מה? שההלכה שעושים פורי בחודש השני, ומדוע? לסמוך גאולה לגאולה. להצמיד גאולה של פורים לגאולה של מצרים, כי יש שייכות בין גאולה לגאולה. ממילא, גם ארבע פרשיות צריכות להיות גם כן בחודש השני. מדוע? קודם כל פרשת זכור צמודה לפורים. כי בפרשת זכור לומדים על המצווה להכרית זרעו של עמלק, וזה מה שנתקיים בפורים. שאר הפרשות קשורות בעצם לחודש ניסן. הפרשה של שקלים, שהיא הפרשה הראשונה, היא לתרום שקלים, כדי כל אחד שיתרום את מחצית השקל, שזו התרומה השנתית שכל אחד חייב לתת, ומהתרומה הזו היו קונים את הקורבנות. קורבנות הציבור, התמיד, המוסף, והיו תורים את זה מתחילת חודש אדר, לקראת ראש חודש ניסן צריכים לגמור את התרומות. ומדוע? כי מראש חודש ניסן כבר לא יקריבו קורבנות מהתרומות של השנה הקודמת. זה כבר התרומות החדשות של האדר. אז זה אם כן פרשת שקלים, הכנה לחודש ניסן. פרשת פרה אדומה, להיטהר לקראת פסח. לקראת פסח. פרשה הרביעית היא פרשת החודש, היא א', בגלל חודש ניסן, שהוא ראש החודשים של השנה, וגם שוב להזדרז, להתכונן לקראת פסח. כלומר, שלוש פרשיות הם לקראת פסח בעצם, לקראת ניסן ופסח, ופרשת זכור היא שייכת לפורים, וכבר אמרנו שפורים באדר השני, שמסמיכים גאולה לגאולה. אבל העניין של מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, שייך כבר באדר ראשון. מפני שעל זה לא אמרו איזה אדר. משמע, בפשטות, שרק מה שדנו איזה אדר הוא העיקר, זה רק עניין קריאת המגילה, וכמו עניין מצוות הפורים, וארבע פרשיות. אבל עניין הכללי של מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה קשור גם לאדר ראשון. יש בזה גם קצת, אפילו יש, אפשר לומר, רושם של שמחה ב-י"ד ותתוו אדר ראשון, שבהם לא מתענים, לא מספידים, לא נופלים על פני אפיים, כלומר זה ימים שהם כמו ימים טובים, כמו ט"ו בשבט נאמר. ולא זו בלבד, אלא שכתב בשולחן ערוך ורמה, ברמה שנכון להרבות בסעודה ב-י"ד אדר ראשון. להרבות במי שזכור, נכון, להרבות בשמחה, בסעודה ב-י"ד באדר ראשון. אבל המשנה ברורה אומר שגם מי שגר במקום של מוקפים בירושלים, בתתוו, באדר ראשון הוא לא צריך לעשות. כי י"ד זה הפורים הכללי, רק יש תקנה מיוחדת בפועל לקיים את הפורים באדר שני, כשמקיימים בתתוו. ויש מי שאומר שהירושלמים, גם באדר ראשון, בתתוו, צריכים לעשות איזה טוב שיעשו תוספת סעודה. ומכאן קצת ליותר על הארבע פרשיות. הזכרנו כבר את הארבע פרשיות כשאמרנו שאנחנו עושים אותן באדר השני, כי הן קשורות יותר לפסח ולניסן. וצריך לדעת, התקנה הזו של ארבע פרשיות היא תקנה קדומה. יותר קדומה מהתקנה, מהסדר קריאת הפרשיות שלנו. מדוע? אמנם, כבר משה רבנו תיקן לישראל שיקראו בתורה בשבת, ביום שני וביום חמישי, כדי שלא יעברו על ישראל יותר משלושה ימים בלי קריאה בתורה. אבל החלוקה לפרשות, 54 פרשות, כמו שיש היום, זו חלוקה מאוחרת יותר. בזמן האמוראים, כלומר אנחנו מדברים אחרי חובן בית המקדש כמה מאות שנים. המנהג היה בבבל, שקוראים באמת את הפרשות כמו אצלנו היום, גומרים את התורה בשנה, ובארץ ישראל החלוקה שגומרים את התורה בשלוש שנים. כלומר, קוראים כשליש פרשה כל שבת. כלומר, המנהג של הפרשות הוא מתחיל להיות חזק בזמן האמוראים בבבל, ואחר כך הוא מתפשט גם לכל המקומות. כלומר, לא כולם נהגו כך. לעומת זאת, המנהג של ארבע פרשות הוא מנהג קדום, אפשר לומר אולי מזמן משה רבנו. וגם המנהג לקרוא בתורה, בחגים, עניין החגים, גם הוא קדום. וזה גם מבואר בסוף מסכת מגילה, במשניות ובגמרות, כלומר כבר במשניות מבואר הדין הזה. אין למשל דין על הפרשות השבוע, אין במשנה על זה. מפני שעברנו בתקופת המשנה, עוד לא הייתה החלוקה המסודרת הזו של הפרשות, שדווקא קראו כך. מן הסתם, היו שקראו כך גם בזמן המשנה. אבל המנהג הזה הלך והתפשט ונעשה מנהג מחייב עם השנים אחר כך. אבל מה התקנה הקדומה? ארבע פרשיות. ובתוך ארבע פרשיות, הקריאה הכי חשובה, והיא הקריאה הכי חשובה בכל השנה, קריאת פרשת זכור. כי בפרשת זכור אנחנו מקיימים את המצווה מן התורה לזכור את עמלק. כי נאמר, זכור שעשה לך עמלק, לא תשכח. כדי שלא לשכוח, צריכים לקרוא את זה בתורה כל שנה. לכן קריאת זכור, מכל הקריאות שיש לנו בשנה, היא היחידה דאורייתא. יש אומרים גם פרשת פרה אדומה. יש מיעוט. אבל שאר הקריאות, אפילו החשובות שאמרנו שקוראים בחגים, שבהם קוראים על עניינו של החג, וכתוב כבר משה רבנו תיקן להם ישראל לעסוק בדבר הזה, אז, אבל זה לא דאורייתא. זה כבר דברי חכמים, יש לזה תוקף של דברי חכמים. ולכן גם קריאת פרשת זכור מחמירים יותר, ומשתדלים להחמיר יותר גם בפרשת פרה. אלו מכן הדינים של ארבע פרשות. עכשיו קצת נאמר את הסדר שלהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השבת הראשונה של ארבע פרשיות אנחנו קוראים פרשת שקלים. שקלים אמרנו זה הפרשה שבה יש את המצווה לתרום מחצית השקל תרומה למקדש, שבתרומה הזו היו קונים את קורבנות הציבור, וכל שנה קונים את הקורבנות מהתרומה החדשה, שנה בשנה. מתי היו עושים את זה? חודש לפני. אבל השבת לא יוצאת בראש חודש. אז אם השבת, כלומר פעם ראש חודש, פעם לפני ראש חודש, כלומר יש ראש חודש, לפעמים בשבת, לפעמים יום חול. אז אם ראש חודש ביום חול, קוראים את הפרשה לפני כן, כלומר בסוף חודש שבת. לא יעבור א' באדר בלי קריאת שקלים. או אם שבת יצא בראש חודש אדר, יקראו בשבת הזו את שקלים. אבל אם ראש חודש יוצא באמצע השבוע, שבת שלפני כן יקראו את פרשת שקלים. הפרשה השנייה, פרשת זכור, היא היסוד לקיום מצוות מחיית עמלק, שזה נעשה בפורים. לכן מתי קוראים את פרשת זכור? תמיד שבת לפני פורים. בדרך כלל, אז יש הבדל בין פרשת שקלים לפרשת זכור, ששבת שלא קוראים בכלום. כי פרשת שקלים היא בדרך כלל לפני ראש חודש, אדר, ופרשת זכור צמודה ליום לפורים, לי"ד ותו. אחרי פורים כבר מתחילים הכנות לפסח. פרשת פרה זה הכנות להיטהר ולהתכונן לפסח. ואחר כך פרשת החודש צריכה להיות צמודה לראש חודש ניסן. אם זה יצא אותו יום, מה טוב ומה נעים, יקראו פרשת החודש בראש חודש. אם לא, לפני ראש חודש, כדי לציין גם את העניין המיוחד של ראש חודש, שבו מתגלה קדושה של ישראל, שמקדשים את החודשים ומעברים את השנים וכו'. וגם הכנה לחודש ניסן, להתכונן לפסח. לכן תמיד פרשת החודש היא בשבת האחרונה של חודש אדר. ונתנו בזה סימנים. איך ידעו? זתו בו דד וביו. מה הכוונה? זה מובן בגמרא. זתו זה אומר, אם שבת יצא ביום זין, שהוא יום, כלומר ראש חודש, סליחה, ראש חודש יצא ביום זין, בשבת, אז מתי תהיה השבת שלא יקראו באחת הפרשות? תתוו. כי בשבת של ראש חודש יקראו פרשת שקלים, שבת אחר כך מה תהיה? חטא. יקראו פרשת זכור, י"ד כבר יהיה ביום שישי, זה כמו השנה, השנה שלנו. י"ד יהיה ביום שישי, זה בסדר, קראנו פרשת זכור לפני, שבת גם כן קראנו פרשה לפני, ובשבת, שזה גם שושן פורים, לא קוראים. כי אם יקראו אז פרשת פרה, אז היא לא תהיה צמודה יותר לחודש ניסן. אז ההפסקה. ואז אחר כך, בכף ב' יקראו פרשת פרה, ובכף ת' יקראו פרשת החודש. אם הסימן השני, בו. אם ראש חודש ביום שני, היום שלא יקראו בו פרשה, פרשייה, זה יהיה בשבת שנופלת בו' באדר. כי לפני תחילת אדר, בסוף שבת יקראו שקלים, יעשו הפסקה ביום ו', בשבת של ו', אחר כך יעשו פרשת זכור, ומיד אחר כך אחרי פורים, פרשת פרה והחודש. אם ראש חודש אדר ביום רביעי, אז היום, השבת שלא יקראו בה פרשייה, תהיה בדלת באדר. וזה הסימן דד. ואם ראש חודש אדר ביום שישי, שתי שבתות בחודש אדר לא יקראו בהם פרשיות. וזה אומרים וביו. ביום שבת שנופלת ביום ב' בחודש אדר, כי הרי קראנו את פרשת שקלים לפני ראש חודש אדר, כי הראש חודש היה ביום שישי, אז קראנו את פרשת שקלים שישה ימים קודם. ביום ב', שזה שבת הראשונה של אדר, אי אפשר לקרוא, כי אם נקרא אז זכור, זה רחוק מפורים. אז זו הפסקה ראשונה. ואחרי זה, מיד אחרי פורים, י"ו, שזה ט"ז, גם לא יקראו פרשת פרה. כי אז, אם יקראו אז פרה, יש שבת הפסקה עד שיקראו את פרשת החודש. ופרשת פרה והחודש צמודות. כי הם נקראת ניסן. אז יהיה פעמיים הפסקות. כשקוראים את הפרשיות האלו, אז מוצאים שני ספרים, שבעה עולים בפרשה, פרשת השבוע, המפטיר עולה לפרשייה של המיוחדת של אותה שבת, וגם ההפטרה היא תהיה על עניין הפרשייה. מדוע? כי תמיד אומרים הפטרה על העניין שקרה המפטיר. זה לא דווקא הפסוקים שקרא המפטיר, אבל ודאי על הפרשה שבה הוא קרא, על הספר שהוא קרא. ואם הוא קורא פרשת, נגיד, פקודי, או ויקל, ואילו ההפטרה היא פרשת שקלים, אז צריך ש... או פרשת כתיסה, אז ההפטרה צריכה להיות על הספר ועל העניין שאליו עלה המפטיר. דבר שאני שכחתי להגיד. אמרנו שבכל הדינים שיש לנו אדר ראשון ואדר שני, אז כל ענייני השמחה, הפורים וארבע הפרשיות באדר השני. אבל בדבר אחד יש בזה מנהגים. יורצייט. יש לאדם יורצייט. מתי יעשה את היורצייט? לפי מנהג ספרדים יעשו את היורצייט גם באדר שני. שהוא נקבע כאדר העיקרי. לפי מנהג אשכנזים יעשו אותו באדר ראשון. קודם כל, זה מצווה לזכור את נשמות, אז לא מאחרים את המצווה. אין, לפורים יש מצווה, יש סיבה לאחר את זה כדי להצמיד לניסן, אבל פה ואין שום סיבה לאחר. ועוד, שכיוון שהדר שני הפך להיות יותר שמח וחגיגי, ראוי לעשות את הזכרת הנשמות יותר בדר ראשון. ויש רגילים לצום, ואמרו שאם קיבל עצמו בנדר לצום, עצר לצום גם בראשון, גם בשני. או אם נהג לצום תמיד, אז יצא לצום גם בראשון, גם בשני. עוד דבר שאולי נזכיר, אדם שהוא, יש לו בר מצווה באדר, אסור, מתי חל עליו החיוב? אדר שני. כי אדר השני הוא אדר העיקרי. כלומר, הנה גם האשכנזים נוהגים בזה. אז למה יורצייט עושים בראשון? כי אמרנו, יורצייט זה גם זמן קצת יותר של צער, עדיף שיהיה בחודש הראשון. אבל לגבי בר מצווה, מסכים שזה אדר שני. אתם יודעים, לפעמים קורה שילד שנולד קודם, יהיה לו בר מצווה אחר כך, לדוגמה. אחד נולד בתאריך ב' באדר א'. השני נולד א' אדר ב'. כלומר, הוא גדול ממנו בחודש. הוא נולד בב' אדר א', גדול בחודש. שיהיה להם בר מצווה, יהיה אדר אחד. זה שהיה קטן בחודש, הוא יהיה לו בר מצווה באלף באדר, ולזה שהיה נולד בבית של אדר אלף, יהיה לו בר מצווה יום אחד אחר כך. כלומר, וזה משמעותי, מתי הוא חייב מהתורה. ואם אדם נולד בשנה שהיו בשני אדרים, אז כמובן, הבר מצווה שלו תהיה לפי האדר שהוא נולד. אדר אלף, נולד אדר אלף, יהיה לו באדר אלף, אדר בית, יהיה לו באדר בית.